הגענו לדף צדיו ועמוד ב, 13 שורות מלמטה, למדנו במשנה רבי מאיר אומר, בעבדים אומר הורי שלך לפניך, מכי שגזל עבדים והזקינו, אז הגזל יכול להגיד לנגזל, הורי שלך לפניך, עבדים דינם כקרקרות, לא נקלים לגזלן, ולכן הוא נותן אותם כפי שהם. אמר רב חנינא בר אבדיה אמר רב, הלכה כרבי מאיר, שעבדים נחשבים כקרקע, ורב שאביק אומר, מה רב שאביק רבנן ועבדי רבי מאיר, מה רב הניח דעת חכמים שהם רבים ופסק רבי מאיר, אמר משום דברייתא, ברייתא איפכא תניא, באמת הברייתא שונה את דעותיהם של רבי מאיר וחיים בצורה הפוכה. רבי מאיר סובר שגם בגזל עבדים והזקינו משלם כשעת הגזלה, חכמים אומרים שהרי שלך לפניך, לכן לפי הברייתא פוסקי כחכמים, רב פוסק כחכמים. אומרת מה רב שאביק מתאים דבר בברייתא? כלומר, למה באמת רב עזב את המשנה ופסק כמו הברייתא? בסדר, אז הברייתא דעות הפוכות, אבל צריך לפסוק כמו המשנה. אלא אומרת מה רב מתאים דינם מבחינת אני לא, גם שנת המשנה באופן הפוך. אומרת מה הייתי עמד הרב דאפיק מתאים דינם מכאן מברייתא? מה תאמור שרב שהפך את גרסת המשנה בגלל הגרסה של הברייתא? למה הוא הפך את הגרסה במשנה בגלל שיש גרסה הברייתא ולא הפוך? אדרבה, נפוך לברייתא מכאן מתאים דינם, אדרבה, ששנה את הברייתא כמו המשנה. אלא אמר לא, רב נמי מתאים דינם מבחינת אני לא, הכוונה שרב קיבל גם שרבותיו לימדו אותו בצורה הפוכה, כמו גרסת הברייתא. כלומר, הייתה לו גרסה, הוא מראש למד גם את הברייתא וגם את המשנה בצורה הזאת. ובהתאם כי לא אפי חדה מכם אחדה. מה שאמרנו שלא הופכים גרסת המשנה בגלל גרסה הברייתא זה רק שזה אחד מול אחד, אבל חדה מכם איתרתי אפי, אם יש שתי ברייתות כך, אז כבר כן הופכים. ונאמר בברייתא השנייה, אחד הברייתא ראינו, בברייתא השנייה דתניא, המחליף פרה בחמור, ומשך בעל הפרת החמור וקנה אותו, ועל ידי זה נקנתה הפרה לבעל החמור בקניין חליפין, בכל מקום שהיא, וילדה, הפרה ילדה, ולא ידוע מתי ילדה, אם לפני שמשך בעלי את החמור, מלא הוולד שלו, או אחרי שמשך, הוא כבר נקנו, היא והוא ברא לבעל החמור. אותו דבר גם המוכר את שפחתו הכנענית, וקיבל מהלוקח את הכסף, ובזה נקנתה ללוקח בקניין כסף, בכל מקום, וילדה. לא ידוע, לא ברור מתי ילדה, אם לפני שקיבל המוכר את הכסף, מלא הוולד שלו, או אחרי שקיבל את הכסף, נמצא שהוולד בעצם נקנה ללוקח יחד עם אמו. אז יש פה שלושה מצבים. זה אומר ברשות ילדה. ועל השותק זכה בה, אם אחד מהמוכר לוקח אומר בטענת בריא, כלומר ודאי לי שברשותי ילדה והוולד שלי, והשני שותק, כי אני לא יודע מתי ילדה, אז הטוען בריא זכה בה. אופן השני, זה אומר אין יודע, וגם זה אומר אין יודע, יחלוקו. ממון שמוטל בספק יחלוקו. וזה אומר ברשותי ילדה והוולד שלי, וזה אומר ברשותי, אז יישבע המוכר שברשותה ילדה. הוא והוא זוכה בוולד. למה משביעים את המוכר ולא משביעים את הלוקח? לפי שהכל נשבעים שבתורה, כל חייבי השבועות שבתורה נשבעים ולא משלמים. הנתבע נשבע ונפטר מלשלם, ולא, אין התובע נשבע ונוטל, דיבר רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין נשבעים לא על עבדים ולא על הקרקעות. כלומר, במקרה שהמחליף פרה בחמור וילדה, אכן כך הדין, אבל במקרה שהמוכר שפחתו וילדה, אין המוכר נשבע, כיוון שנשבעים לא על עבדים ולא על הקרקעות, לכן יישאר הוולד בחזקתו של המוכר, עד שיביא לוקח ראיה לכך שברשותו נולדה. הרי לומדים פה לפי חכמים, עבדים דינם כקרקע, ורבי מאיר הוא אומר שדינם כמטלטלים. אז יש פה שתי ברייתות מול אחד. עכשיו אומרת הגמרא, היי הלכה כרבי מאיר, הלכה כרבנן ביילה, אז אם ככה, למה אמר הלכה כרבי מאיר? אם בעצם הוכחת לי שהגרסה ההפוכה היא הנכונה, אז למה אומרים הלכה כרבי מאיר? צריך להגיד הלכה כרבנן. אלא אחי גם, למה הפחיתו ותניתו, לפי מה שאתם שונים, ככה רב אמר, לפי מה שאתם שונים את היותיהם של רבי מאיר וחכמי הפוך, ממה שאני קיבלתי מרבותיי, הלכה כרבי מאיר, לפי זה הלכה כרבי מאיר. עכשיו אומרת הגמרא, מי אמר רב עבדי כמקרקע דמי? האם רב אמר שעבד נידון כקרקע ולא נגזל? למה רב דניאל ברב קטינה אמר רב התוקף בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה פטור, תוקף הכוונה מחזיק, מי שמחזיק בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה פטור מלשלם לבעליו עבור השימוש. עכשיו אם רב סובר שעבד כמו מטלטלים, אז מובן למה אין לו תוקף חייב בעצם לשלם לבעל העבד עבור השימוש בו, כי בזה שהוא מחזיק הוא גזל את העבד וקנה אותו בקניין גזלה, וגזלן חייב להשיב רק את הגזלה עצמה ולא את הרווחים שהפיק ממנה. אבל אם אתה אומר ישראל כדעתך עבדה כמקרקי דמי, אדרבה, מהי פטור? ברשות אדמריקאי, הרי עבד נשאר ברשות אדוניו, התוקף, המחזיק בעבדו, משתמש בעבד של אדם אחר, יש לחייב אותו דמי שכירות של העבד. אומרת גם אנחנו עוסקים פה, אך המאי עסקינן, שלא בשעת מלאכה, אנחנו עוסקים כאן, שלא בשעת מלאכה, זמן שלא רגיל לעשות מלאכה עבור האדון, בזמן הזה שהעבד לא עושה עבודה עבור מלאכו, האדון, כמו שאמר לי, כעד השלח לי, רבי אבא למרי בר מר, פעם נמר אבונה, הרדר בחצר חברו שלא מדעתו. כלומר, במקרה הזה, זה לא מדובר על זמן שאומר לעשות עבודה לאדון שלו, אז בעל העבד בעצם לא מפסיד דבר כתוצאה מתקיפת, מהחזקת עבדו. לכן אין התוקף חייב לשלם עבור הנאה שקיבלנו עבודת העבד. אותו דבר, מה ששאל אותו, מי שדר בחצר חברו שלא מדעתו, לא בדיעת בעל החצר. ובאופן שבעל הבית לא רגיל להזכיר את הבית לאחרים ולא הפסיד שום דבר, צריך לעלות לו שכר או אין צריך לעלות לו שכר, ושלחו לי אינו צריך לעלות לו שכר, אף פי שמדובר בקרקע שלא נגזלת, כיוון זה נהנה וזה לא חסר, הוא פתום לשלם עבור הנאתו, גם כאן אף פי שהעבדים לא נגזלים, בכל מקרה לא חייבים לשלם עבור השימוש, במקרה שהבעלים לא נחסר להם שום דבר. הוא אומר, אחי, אשת אותו דבר בשלומתם, בין למען דמר בית המעט ויעטיב ניחלה, בין למען דמר ושיהיה יוקד שער ניחלה. כלומר, שם, לגבי הדבר בחצר חברו, שפטור מתשלום, שני מסכימים שבסוף השעה יש פה איזה רווח, מזה שהוא דר בחצרו. יש אומרים, בית המעט ויעטיב, בית המיושב בבני אדם, יישובו קיים. כלומר, אנשים רואים שגרים שם וכו'. לכן, גם שלא שילם שכירות, או זה עזר לו שמישהו אחר גר בבית שלו, שאנחנו, אנשים רואים שם שגרים בתוכו, והוא רואה תיקונים, ומטפל בהם, או לפחות מודיע לבעל הבית לטפל בהם וכדומה, חניחל, נוח לו לבעל הבית, שבפועל גרים בביתו, אפילו בחינם, או בין מי שאומר שפטור בגלל שנאמר בישעיהו, הוא שיהיה יוקד שער, שער העיר ינתת על ידי שממה, כלומר שממה זה לא טוב, ניחלי, בכל מקרה ניחלי שמישהו גר בבית, כאן לגבי מה תוקף עבדו, מי ניחל את ניקחו שעבדי, זה טוב שאדם ישתמש בעבדו שלא בידיעתו, ובעצם יגרום להכחשת כוחו, אומרת כבר כן, גם לגבי העבד עדיף. אמר החינם מניחה את זה לא ליסטרי עבדי. גם כאן נוח לו לאדונו בעצם של העבד שהוא יעשה מלאכה גם, כשהוא מדבר לא בשעת העבודתו לאדון, כשלא יתרגל, לא יתרגל העבד להתבטל ולהתעצל. זה לא ליסטרי עבדי. ברב יוסף בר חמה, ביתו של רב יוסף בר חמה, אהבו תקיף עבדי דין שדמאסיק בוזוזה, היו מחזיקים בעבדיהם של בעל הבית, לא של בעל הבית, של בעלי חוב שהיו חייבים להם כסף, היו מחזיקים בעבדים שלהם, ועבדי לו והיו עושים במלאכה. בלי לשלם לאדונם, דמי שכירות או ככה, אז אמר לרב הברי, מה הייתה מעביד מערכי, למה אתם עושים ככה, איך מותר לחזור מלאכה בעבדים שלו שלך, כשאתה מפסיד את אדונם, אמר לי, דאמר רב נחמן, עבד נהום קריסה לא שווה, עבד אפילו את הלחם של קריסה לא שווה, כלומר המלאכה שהוא עושה במשך יום שלם, אז בעצם שווה בדרך כלל פחות מחיר המזון שנותנים לאותו יום, ומכיוון שאני זן את העבדים בעצם, אני לא גורם הפסד לאדונם, אמר לי, אמא דאמר רב נחמן, כי קונד דארו עבדי, כל זה, כשעבדו של עבדו מדובר, כשהעבד יש לו עבודה כזאת, מרקד בקובי, היה ליצן שמרקד בין חנויות, ועל זה הוא מקבל שכר, מלאכה כזאת, אכן לא שובת הלחם שהוא אוכל, אבל כולו עבדי, מעבד עבדי, כל שאר העבדים עושים מלאכות חשובות יותר, ודאי שעבודתם שווה יותר מהמזונות שלהם, אבל אנא כרב דניאל סביר, אני סובק כמו רב דניאל, ברקטינה מרב, שתוקף בעבדו של חברו, עשה מלאכה פטור, על מניח אל דוליסטר עבדי, כי כמו שאמרנו, הנוח לאדון, שהעבד לא יבטל. אמר, אני מילה איך, זה לא מעסיק בזוזה, כל דבר מאלה, זה שאתה לא, שהם לא בעלי חוב שלך, לא אומרים אתה לא נושא בהם להחזיר לך את החוב, אבל מר, כבודו, אומר לאבא שלו, כן, זה מעסיק בזוזה, הם כן, שאתה בעצם נושא בהם, שישלמו לך חזרה, מי יחזיק ריבית, הדבר נראה, כאילו אתה נותן מהם ריבית, אתה עושה מלאכה בעבדיהם, זה כאילו יריש פה ריבית, הלוואה, דאמר רב יוסף בר מניום, אמר רב נחמן, אף על פי שאמור הדר בחצר חברו, שלא מדעתו, אין צריך לעלות לו שכר, אם הלווה הוא כסף, ודר בחצר חברו, צריך לעלות לו שכר, שלא יראה שהוא דר בשכר מעותיו, שלא יראה כמו ריבית, אז אמר לרב יוסף לרבה, הדרי בי, אני חוזר בי, באמת לא אעשה את זה עוד. עוד נאמר מה תוקף ספינתו, כלומר, מחזיק בספינתו של חברו, ועשה במלאכה, אמר רב, רצה שכרה נוטל, רצה פחתה נוטל, ושום אמר, אין נוטל אלא פחתה, כלומר, אם רצה בעל הספינה ליטול את שכרה, דמי השכירות עבור הספינה למשך אותו זמן, נוטל, אם רצה גם פחתה, דמי הבלי והקלקול שירה לספינה, כגון שהיה בה קלקול שיותר מערך דמי השכירות, כלומר, יכול לקחת או שכירות או קלקול משהו יותר גדול. למה? כי לפי רב, התוקף הנוטל את הספינה, מחזיק את הספינה בעל כורחם של בעלים, הוא גזלן שחייב לשלם עבור כל נזק שירה, אז תלו מה יותר גדול. ושמעון אמר, אין נוטל אלא פחתה, רק פחתה, כי הוא נחשב, התוקף נחשב כגזלן בלבד. אמר הפאבה לא פליגי, כל מה שנחלקו, עד העבידה לאגרה, באמת לא חולקים, לא נחלקו, אלא דיברו על מצבים שונים. מה שאמר רב, מקד העבידה לאגרה, שהספינה עומדת להשכרה על ידי בעליה, במקרה כזה, שהם יכלו להשכיר את הספינה, אז מן הסתם יש להניח שבעצם מי שתוקף, מי שמחזיק בספינה, נטל על מנד לשלם לבעליה, מכיוון שהיו מסכירים למישהו אחר, אז מן הסתם הוא התכוון לשלם דמי שכירות. לכן הוא חייב לשלם סכום זה, עם יותר מדמי הפחת. לכן הוא צריך לשלם או שכירות או פחת. אבל מה ששמול דיבר, זה לא אבי לאגה, זה לא מדובר שהספינה עומדת להשכרה. אז היא בעיתה, מה ועוד אפשר להגיד, הווה עד אבי לאגה, באמת שניהם עומדים להשכרה, אלא מה עד הנחי לידת הדאגרה, במקרה של רב מדובר שהוא, התוקף ירד לספינה, החזיק בה על דעת לשלם דמי שכירות, מילה הוא נחשב או סוחר ואו פחת, תלוי מה יותר גדול. מה ששמול אמר דנחי לידת הדגזלנותה, הוא התוקף ירד לספינה, עד לגזול אותה ולא לדעת לשלם דמי שכירות. עוד למדנו במשנה, גזל מטבע ונסדק משלם כשעת הגזלה, אבל אם גזל מטבע ונפסל, אומר הרי שלך לפניך. אמר אבונה, נסדק, נסדק ממש. כשהמשנה אמרה, נסדק הכוונה, נסדק ממש. כלומר, נעשה בקלקול בגוף המטבע שניכר לכל. כשאמרה שאין הגזלן קונה בשינוי מטבע נפסל, הקנה פסלתו מלכות, והכריזה, המלכות הכריזה מעכשיו, אין המטבע הזה תוקף חוקי, לא יצא בשוק בשום מקום. כלומר, גם במקרה הזה יכול הגזלן להשאיר את המטבע הגזול עצמו, ולומר, נגזר ראשונך לפניך, כי אין פה, כיוון שאין כאן שינוי בגוף המטבע. כך אומר רב הונא, ורב יהודה מלו, מה פתאום, פסלתון מלכות, נעמי אני מזדק. אם שהמלכות פסל את המטבע הזה, ואי אפשר להשתמש במטבע, אי אפשר לסחור במטבע הזה בשום מקום, זה כמו נזדק. אלא יחידם נפסל, מה הכוונה נפסל? שאמרנו שלא יכול להגיע ראשון אחד לפניך, שפסלתו מדינה זו, שהכוונה שבני מדינה זו פסלו אותו מעצמה והחליטו לא לקבל אותו, מטבע עדיין יוצא במדינה אחרת. במקרה הזה, באמת יכול הגזלן להחליט את המטבע ולומר נגזר ראשון אחד לפניך, כי אין בו איזה גמור. כלומר, מתי אמרנו שלא יכול להגיד, נגזר ראשון אחד לפניך? כשנפסל, או כשפסלתו על מלכות, אבל במקרה שנפסל, מה הכוונה? הכוונה שפסלו אותו לא סוחרים אותו במדינה הזו, במדינה אחרת אפשר לזכור בו. פה זה כבר לא נקרא נזק גמור, הזק גמור. כי יכול הנגזל בעצם לקחת את המטבע הזה ולזכור במדינה אחרת. אז מה רב חיסדא רב הונא דידך דאמרת נפסל פסלתון מלכות, הרי פירות שהרכיבו, המשנה הרי הזכיר את המקרים של פירות שהרכיבו, ויין והחמיץ, ופסלתון מלכות דם, זה דומה למקרה שהגוזל מטבע והמלכות פסל. גם כאן אין הקלקול ניכר בגוף היין. חוזק כתוב שלם קשת הגזלה. למה? כי הוא נתקלקל לגמרי. אז גם המקרה של מטבע שהמלכות פסל, צריך להיות ככה, שהוא פסל אותו לגמרי. אז מה לאט, המשתנה טעמו וריחו, יש הבדל בין מקשר יין והחמיץ. שם נשתנה טעמו וריחו, כמו שהיה בשעת הגזלה. מן הגזלן קונה אותו בשינוי, ועליו לשלם את דמיו, אבל כאן, במקרה שגזל מטבע ונפסל די המלכות, אין פה נשתנה טעמו וריחו. לכן לא נשתנה גופו מכפי שהיה. מה לרב על רבי יהודה דידך, אמרת פסלתו לא מלכות, נעין ההיים נזדק, לפי מה שאתה אומר, שמלכות פסלת המטבע, זה כמו נזדק, כי נקלקל לגמרי. הרי תרומה ונתמדת, איך פסלתו מלכות דמי, לכאורה תרומה ונתמדת, זה כמו שפסלת על מלכות, כי הרי יש פה קלקול גמור וקטן איקס גוף, הרי שלך לפניך. כלומר, יש פה רבא שואל, לכאורה פסלתו מלכות, זה קלקול בגוף הדבר, ולא ניכר לגמרי בשינוי בגופו. כלומר, המלכות פסל אותו, פסל את המטבעות, אבל לא ניכר בשינוי בגוף. זה כמו נזדק, אבל יש לנו מקרה אחר שנטמע התרומה, ששוב, גם כן לא ניכר בגוף, כי רק נטמע. בכל זאת, כתוב הרי שלך לפניך, אז למה לא ידין כך גם נגזל מטבע ופסלתו מלכות? אז אמר לה, אתם לא מיכר איזקה. שבדל, שם הנזק שנגרם לתרומה לא ניכר, אין שום אפשרות להכיר אותו, ולכן יכול להגיע הרי שלך לפניך. אבל כאן מיכר איזה, הנזק שנגרם לבעיה שנפסל ניכר. למה? מה הכוונה ניכר? לא ניכר בגוף הדבר, אבל ניכר שרואים שאי אפשר לסחור בזה. כלומר, בתרומה שנתמת, שניהם לא ניכר בגוף הדבר, בגוף החפץ. אבל פה זה ניכר ממש. הרואים שהוא שונה, האנשים שמשתמשים במטבע הזה, או מנסים להשתמש במטבע הזה, רואים שהוא שונה, כי הוא לא יוצא, לא משתמשים בו בסחורה. עכשיו הגמרא אומרת, איתמר המלווה את חברו על המטבע, ונפסלה המטבע, רב אמר, נותן לו המטבע, יוצא באותה שעה, ושמואל אמר, יכול לומר, לך הוציאו במישן. כלומר, מי שמלווה לחברו סחורה, וקצב סכום מאות מסוים, שהלווה יצטרך לשלם לו בזמן מסוים, ואחרי זה נפסלה המטבע. מה שהם קבעו, המטבע הזה נפסל. ועכשיו, צריך להשתמש לכאורה מטבע אחר. רב אמר, נותן לו מטבע יוצא באותה שעה. רב אומר, הלווה שהוא פורע את החוב, צריך לפרוע את החוב במטבע שכן משתמשים בו. מכיוון שהלווה קיבל לעצמו לפרוע למלווה מטבע מסוים, הוא חייב לצאת למטבע חדש שיוצא כעת. ושמואל אמר לו, יכול הלווה לפרוע את החוב במטבע שהיה בשימוש בשעת ההלוואה, למרות שעכשיו לא משתמשים בו. למה? יכול להגיד לו למלווה, לך הוציאו במישן. כלומר, נכון, לא משתמשים בו פה. המטבע הזה שהשתמשנו בו לא משתמשים בו פה. אבל במישן כן משתמשים בו. תלך למישן. אמר נחם מסתבר מידי דשמואל, כל מה ששמואל אומר, או יותר מסתבר רועת שמואל, שהלווה יכול לפרוע את החוב במטבעות הישנות, שנפסלו כבר, זה במקרה דידי אוכל למיזל מישן. הכוונה, יש לו למלווה דרך למישן, יש לו עניין ללכת למישן, הוא צריך ללכת לשן גם ככה, אז יכול לסחור במטבעות הללו, אבל איתי אוכל, אם אין לו דרך להגיע לשם, או אין לו איזה עניין להיות שם, אז לא. הגמרא מקשה על רב נחמן, אית ורב על רב נחמן, אין מחללים מעות מעשר שני על המעות שאינן יוצאות. כיצד, היו המעות כוסביות ירושלמיות, כלומר, מטבעות שהוטבעו על ידי כוסביות, הכוונה שמעון בן קוזיבה, כלומר, בר כוכבה. אז שהוא היה על ירושלים, כשהוא המלך הידוע שמלך על ירושלים, כשניהל את המרד וכדומה, זה הכוונה כוסביות ירושלמיות, או מטבעות של המלכים הראשונים, שכבר לא יוצאות, אין מחללים, לא מחללים עליהם עשר שני, משמע שרק מטבעות של מלכים קדומים, שלא יוצאות כלל, אין מחללים עליהם, של האחרונים, דומה את הראשונים, אם יש אחרונים שדומים לראשונים, כלומר לא יוצאת כאן, במקום, לא יוצאת כאן, אבל במקום אחר, בנייה אחרת כן יוצאות, לא לגמרי פסלו אותם, אז אולי מחללים עליהם עשר שני. עכשיו, הרי המאות האלה, כיוון שהם שמעשר שני, וצריך להוציא אותם דווקא בירושלים, בקניית דברי מאכל, אז הבעלים האלה לא, הבעלים לא עתידים להביא אותם למדינה אחרת שהם יוצאות בה, זה דווקא בירושלים, כי זה מעשר שני מדובר. וכל זה נחשבות מטבע שעוברות לסוחר, ובעצם הם, אפשר לחלל את המעשר שני. אז איך הרב נחמן שאתה הגבלת את זה ואמרת, לא, זה רק אם יש לו זה דרך למיישן. אז אמר לי, לרב האח המעסקי, כי כשאין מלכויות מקפידות זו על זו, באמת שאין מדובר שהמלכויות לא מקפידות זו על זו, הם מתירות לתושביהם להחזיק מטבעות של מדינות אחרות. באופן כזה אפשר להוציא את המאות גם כאן, על ידי הצעתם לסוחרים שבאים לכאן ממיישן, מהם יש לחשיבות של מטבע שעובד לסוחר, אבל מה שאין כן ביקש המלכויות מקפידות זו על זו, אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר להוציא כאן מטבעות שיש להם תוקף חוקי, רק ממיישן. אז לכן אין המאות כאן לחשיבות של מטבע, למי שלא נמצא במיישן, או מי שלא מתכוון להגיע למיישן. אלא כי אמר שמואל, לפי ההסבר שלך, עומד לגמרי, כשהמלכויות מקפידות זו על זו, לפי מה שאמר שמואל, שיכול לעובד לפרוע מטבעות הישנות, הכוונה דווקא כשמלכויות מקפידות זו על זו, איך היא מעצימת לה, איך יוכל להביא את המטבעות לשם? אלא למדת על ידי הדחק, דחק, כלומר, שמואל התייחס למקרה שהמלווה יכול להביא את המטבעות על ידי הדחק. זה לא בחשי, שהשיטונות לא מקפידות כל כך עד שיבדקו ויחפשו לגמרי אחר המטבעות של מדינה אחרת. ואם אשכחי קפדה, רק אם הם מוצאים, אז הם מקפידים על זה. במקרה כזה, אם המלווה עצמו עומד להגיע למשען, יכול לקחת עמו בסתר מטבעות אלה ולהוציא אותן ממשען, ולכן רשאי לובה לפרוע במטבעות אלה. אם לא הוא מתכוון להגיע למשען, כדי להוציא אותן, יצטרך בעצם להציע כאן לסוחרים שבאים ממשען, את זה לא יוכל לעשות בגלוי בגלל השלטונות שהם אומנם לא מחפשים עד הסוף, אבל כן מקפידות זו על זו. אז הוא בעצם יכול, המלווה יכול, הוא יכול להגיד, לא מקבל את המאות האלה, צריך דווקא להביא לי מטבעות חדשות. תשמע, גם מקשה על שמואל ברית אחרת, אין מחלים על מאות, אין מחלים מעשיר שאני על מאות של כאן, שארץ ישראל והן בבבל, וכשהן נמצאות בבבל, והן אין של בבל, כלומר, ולא על מאות של בבל, והן נמצאות כאן בארץ ישראל, אבל על מאות של בבל, והן נמצאות בבבל, מחלים. מעשיר שאני מדובר. קטני מיד בכל זו כתוב, אין מחלים על מאות של כאן ארץ ישראל ואין בבבל, אף אגד לסוף על המסק לאטם. למרות שברור שסופו של בא למעשר שני לעלות לשם, לארץ ישראל. כי הוא מתכוון להוציא את המאות כדינן, בקניית דברי מאכל בירושלים, שם מתקבלות המאות ככסף שעובד הסוחר. אפילו באופן זה אין למאות חשיבות של מטבע, כיוון שלא יוצאות במקום בו הן נמצאות כעת. לכאורה לא כמו שמואל. אלא אומרת מה אחר מה הסכן שהמלכויות מקפידות זו על זו, כמו שאמרנו, מה זה המחר עוסקים? בודקים ומחפשים אחר מטבעות מדינות אחרות ולוקחים אותם. במקרה כזה אין אפשרות להוציא את המטבעות האלה, ולכן מובן שאין להם חשיבות של מטבע. עומד ביחס שבבל והן בבבל למה יחזו. שהפרית המתירה לאחד מעשר שני עליהם, למה הם ראויות? הרי בעלים יצטרכו להעלות, הרי אמרנו של בבל עם המאות של בבל והן בבבל, אז הפרית המתירה לאחד מעשר שני. אם אתה דבר שהמלכויות מקפידות זו על זו, אז למה היא חז? למה הן ראויות? הרי הבעלים יצטרכו לעלות לירושלים, כדי לקנות להם דברי מאכל, ולא יוכל לעשות את זה כשהשלטונות בירושלים ייקחו אותם. אלא הכוונה חז הוא דזבין בהובימה ומסיג ירושלים. הן כן ראויות למשהו, המטבעות. למה? ראויות לקנות בהם בהימה פה בבבל, ולעלתה לירושלים כדי לשחוט ולאכול שם. עומד גם, אבל התקינו, והתניה התקינו חכמים שיהיו כל המאות יוצאות בירושלים מפני כך, דווקא בירושלים יקנו דברי המאכל, לא פה ויעלות לירושלים את הבהמה. אמר ביזר לא קשה כאן בזמן שיד ישראל תקיפה לומות העולם, מה שאמרנו שכל המטבעות יוצאות בירושלים, התקינו חכמים, זה בזמן שישראל תקיפה לומות העולם והיו יכולים לקבוע תקנות כאלה, אבל כאן במקרה הברית הקודמת, אומר שאין מחלים מעשר שני על מאות שבבל הנמצאות בארץ ישראל, בזמן שיד אומות העולם תקיפה לעצמם, והשלטונות שבארץ ישראל אינם מתירים להחזיק מאות שבבל, וגם אפילו מחפשים אחרים ולוקחים אותם. תנו בן איזה מטבע שירושלים, מה הכוונה מטבע שירושלים? דוד ושלמה היו כתובים מצד אחד, וירושלים עיר הקודש היה כתוב בו מצד אחר, ואיזו מטבע של אברהם אבינו, המילים זקן וזקנה היו כתובות בו מצד אחד, ובחור ובתולה היה מצד אחר, כלומר זקן וזקנה זה בא לרמוז על אברהם ושרה, בחור ובתולה על יצחק ורבקה. עוד באמיני רב ומרב חיסדא, מלווה חברו על המטבע, והוסיפו עליו מהו, כלומר על מלווה חברו על סחורה, וקבע עמו פירעון החוב על המטבע מסוים, קצב לו שישלם לאחר זמן כך וכך סלעים. ואחרי זה השלטונות הוסיפו, כלומר, הם על הסלעים החדשים, שמו שם יותר כסף, הטביעו סלעים חדשים שמכילים יותר כסף מאשר הסלעים הישנים. אז מה הדין? האם צריך לפרוע לו אותו מספר של סלעים, או למרות שהסלעים עכשיו גדולים יותר, או ייתן לו את כמות הכסף? אז אמרנו, נותן לו מטבע יוצא באותה שעה, נותן לו בעצם את מספר הסלעים. אומרת הגמרא, לא צריך להתחשב בכמות הכסף? אמר לי לרב חיסדא, רב שואל, אפילו כנאפיה, אפילו בגודל של נפה? אמר לי, הנה, אמר לי, אפילו כיתרתיה? זה מידה מחזיקה רוב העקב, אמר לי, כלומר לא מתחשבים בגודל הכסף, והעקב זה איילן פירה, הרי הפירות נמכרים ביחס למטבע החדשה, היא יותר בזול מאשר ביחס לישנה, הוא מקבל בעצם מטבעות בעלות כוח קנייה גדול יותר מערך הסחורה, שהוא נתן בראש, אז אמר לי, חזינן, אז אומר רבאשי, אמר רבאשי, באמת אנחנו מתבונים, אם מחמת טיב הזיל, אם הוזלו הפירות בגלל כמות הכסף הגדולה יותר במטבעות החדשים, אז באמת נכון, מנקין עלי, מנקין מן הפירעון בהתאם, אם מחמת הר הדיל, אבל אם הפירות הוזלו, סתם בגלל זה השער שהפירות ירד, כי ירדו הרבה גשמים, ועכשיו הפירות יותר בזול, לא מנקנים, אז לא מנקים לו פירעונו. עומד בו, אבל עדיין, אפילו הפירות הוזלו רק בסיבות אחרות, רק השבח עניין ניסקה, הרי המטבע החדשה, יש בו תוספת על הישנה בכמות חומר כסף שאפשר לקנות ממנו, אפשר להשתמש בו, הרי אפשר להתיך את הכסף הזה ולהשתמש בו לדברים אחרים. אלא כי עד הרב פאפר רב הונה ברד הרב יהושע ועבדי עובדה אמרו מעשה אחרי שבדקו בזוזי דה אגרדמיס טאיה, במעותיו של אגרדמיס שהוא סוחר, ערבי סוחר ישמעילי, היו לו מהמטבעות הישנות והחדשות והיה ניתן להשוות ביניהם, ופסקו שיש להתאים את התשלום עד 10 בתמניה, עד שהיחס בין כמות הכסף בשני המטבעות 10-8, כלומר אם 8 סלעים חדשים שווים כמו 10 מהישנים, והחוב היה 10 סלעים ישנים, הוא נותן לו 8 סלעים חדשים בלבד. כלומר, אכן התאימו את החדשים לישנים. אם השינוי היה קטן יותר, נניח ש10 סלעים ישנים שווים 9 חדשים, אז כבר בזה משאירים זה כמו הישן. עליו לתת לו סלעים חדשים, לפי המספר שהתחייב לו בסלעים הישנים. כלומר, כשההפרש כבר גדול, אז כן מתאימים את ההפרש. אם מדובר על משהו קטן, אז כבר לא מתאימים אותו. הגענו לדף צדיחת עמוד א', נראה את ההמשך בזאת השם פעם הבאה. חזק וברוך.